בתמוז תש"ע, 17 ליוני 2010. רב מיכאל אברהם.
שדומים לגמרי לפרטים, בכל הפרמטרים הרלוונטיים, אבל עדיין יש עוד הקשרים כאלה, בסדר? אז לכן כשאני מדבר על מצב שבו לא מכלילים בכלל, זה ארבעה צדדים. פרט וכלל זה הכללה מקסימלית. זאת אומרת, צד אחד קטן. כן? ככל שמספר הצדדים קטן יותר, אז זה הכללה רחב יותר. מצבי הביניים, כלל ופרט וכלל, אנחנו כבר רואים שיש לנו הוראה איך להורות צד אחד ויש לנו איך להורות ארבעה צדדים. אז צדדים נניח שמה שחסר לנו זה או שניים או שלושה צדדים, ולכן מה שיש לנו לצורך העניין הזה זה עוד שתי הוראות, פרט וכלל ופרט, וכאן כבר יש מחלוקת בין שיטת קמא דווקא ושיטת בתרא דווקא. ראינו ששיטת בתרא דווקא זו בעצם שיטה שאומרת, אנחנו מדברים רק על המופעים המשולשים, ואלה הם מחלוקים. במופעים המשולשים השאלה מאיפה להתחיל ומי מהווה סייג, מי העיקרי ומי מהווה סייג. בתרא דווקא אומר שבעצם הכלל הזה הוא העיקרי, ולכן המבנה היסודי הוא פרט וכלל, והכלל הראשון מסייג את התוצאה של פרט וכלל. אז פרט וכלל אמרנו זה צד אחד, הרחבה מקסימלית. אז אם הוספנו עוד כלל לפני כן,
אז זה שתיים
ושני צדדים, בסדר? ואם אנחנו אומרים כמה דווקא, אז המבנה הבסיסי הוא כלל ופרט, זה ארבעה צדדים, ואז הכלל הזה מסייג את זה כמובן לכיוון ההפוך, וזה יוצא שלוש, שלוש. בסדר? זה כמה? וזה בתרא. כן? פרט וכלל ופרט קורה ההפך, כאשר, אם אני אומר שבתרא דווקא, אז המבנה הבסיסי הוא כלל ופרט, כלל ופרט זה ארבעה צדדים, אז הפרט הראשון מתקן את זה, הופך את זה לשלושה. ואם אני אומר שכמה דווקא, אז פרט הוא כלל שמביא אותי לצד אחד, ופרט הזה מתקן אותו לצד השניים. אוקיי? אז מה זה יוצא שגם לכמה דווקא וגם לפי בתרא דווקא, יש לנו אמצעי טקסטואלי לכל הוראה שצריך. להוראה של צד אחד, ארבעה צדדים, שניים ושלושה, או שלושה ושניים.
זה בגלל איינשטיין שיש ארבעה ממדים, אולי יותר ממדים?
לא, באמת זו שאלה שאנחנו נתייחס אליה בהמשך. ההגמרא מניחה באופן הפשוט בעיה של שלושה צדדים, וזאת הבעיה. למה בדיוק זה ככה? יש לי רק השערות, אין לי מושג, אבל ברור שזה הבסיס שאיתו הגמרא, שבו הגמרא משתמשת. למה זה ככה? אני יכול לשער כי כשאנחנו מדברים על שלושה צדדים, נגיד במקרים הפשוטים יותר, זה צדדים שמוכנים אחד בתוך השני, זה הרי גם היה המקרה שדיברנו עליו בעירובים. אז בעצם יש פה איזושהי היררכיה של מין בתוך סוג, בתוך סוג על, אוקיי? נקרא לזה כך. והיררכיה של שלוש נראה על הגמרא כנראה זה מין איזשהו משהו מקסימלי, מעבר לזה כן כמו רחמי הסבא על הבן, אחרי שלושה דורות כבר ניתק הקשר, לדברים שקשורים אליי בשלושה שלבים, כבר איזשהו ניתק הקשר. אנחנו יודעים שיש קשר בין פרט למין, בין המין לסוג. אז יש לנו שלוש רמות שעוד מדברות אחת עם השנייה. הרמה הרביעית זה כבר משהו שלא מתקשר לרמה הראשונה, אלא פותח לו היררכיה חדשה.
אולי סיבה פסיכולוגית.
אה?
אולי סיבה פסיכולוגית.
יכול להיות,
אין לי מושג. אינני טועה שאדם בעל אינטליגנציה לא גאון, יכול להחזיק פרות בבת אחת לטפל בארבעה מושגים בדיון כזה. אחרת הוא עובר ממצב למצב כדי להחזיק יותר, וגאון יכול להחזיק על שבעה דברים בבת אחת לשחק.
לא יודע, בקיצור, פה באמת זה השערות פרועות כרצונכם, אני לא יודע למה. זה כן ברור שהמבנה הבסיסי אצל חז"ל הוא מבנה של שלושה צדדים. עליו מוגדרות כל הפעולות. באמת, אם כבר דיברנו על זה, אז אולי אני אתקדם עוד קצת, מה קורה בבעיה שיש ארבעה צדדים? ארבעה צדדים. אז כלל ופרט יעשה חמישה. זאת הכוונה לא להכליל בכלל. בבעיה שיש ארבעה צדדים, אז כשאני אומר כל דבר שדומה בארבעה צדדים זאת עדיין הכללה. נכון? זה כל הדברים שדומים לגמרי לפרטים, אבל עדיין יש עוד דברים כאלה, שדומים לגמרי לפרטים. אז לכן זה יהיה חמישה צדדים, פרט וכלל יהיה את המצד אחד, כי זאת הכללה מקסימלית. כל מה שדומה באחד המאפיינים, נכון? זאת הכללה המקסימלית. עכשיו, דרגות הביניים פה הן כבר יותר בעייתיות. אז אם אנחנו נלך עם הפורמליזם עד הסוף, אז כלל ופרט וכלל במטרה דווקא, אז יש לנו צד אחד, כלל זה יוצא שני צדדים. ושני צדדים זאת אותה אוניברסלית. לא משנה כמה צדדים סך הכל, זה תמיד יוצא שני צדדים. מה זאת אם אני אומר כמה דווקא, אז יש לי פה כלל ופרט, שזה n פלוס 1 צדדים, והכלל הנוסף מוסיף n, אז זה לא אוניברסלי. בסדר, זה בעצם אומר שיש לנו פה... אוקיי?
זה אוניברסלי, כי זה 1 פלוס 1.
מה?
כי זה מתחיל מ-1 תמיד.
כן, נכון, ברור. ההתחלה תמיד היא ההתחלה ב-1, נכון? וכאן בעצם אותו דבר, פרט וכלל זה כמה בטרה. בטרה דווקא, אז יש לנו כלל ופרט, כלל ופרט זה ארבעה צדדים, עם תיקון זה שלושה צדדים.
חמישה בעם.
כן, בדיוק, זה אין. וכאן זה שתיים, גם כן. אוקיי? אז בעצם יש פה מידה אחת שיכולה לשחק ולהשתנות בין הבעיות השונות. המידה השנייה היא איזשהו קבוע. אני מנחש שזה לא יכול להיות עד כדי כך מדויק. זאת אומרת, זה הרי לא באמת מתמטיקה פורמלית. חזר גם אני לא חושב שחשבו במונחים האלה. לכן לדעתי, מה שאנחנו יכולים בכל היותר להוציא מפה, זה שהמבנים המשולשים הם משהו באמצע בין שניים ל-N מינוס אחד. איפה בדיוק עוצרים, זה אינטואיציה של הדרשה. אז אני לא חושב שאפשר להגיע לאיזשהו מודל יותר רק מזה. אז... זהו, אני לא מצאתי גם מי שהעיר על העניין, כיוון שלא מצאתי גם מי שבאמת ניתח את זה באופן הזה, למרות שאני חושב שזה כמעט מפורש בסוגיה בעירובי. אז בטח שאני לא אמצא להערות על זה. בקיצור, נשאיר את זה לדור הבא. כן, הדור הבא יעיר כבר על הדברים האלה. טוב, אני רוצה אבל, אחרי שעשינו את הדבר הזה, הרחנו קצת איך העסק הזה עובד, ועכשיו נחזור חזרה לדיון ה... הכללי יותר, על מידות כלל ופרט, ואחרי זה אני עוד פעם אלך לעוד סוגיה, כדי לראות עוד השלכות. אבל אני רוצה להשלים את הדיון הכללי, אחרי שיש לנו כבר איזושהי דוגמה ביד שאפשר לדבר עליה. אז איפה היינו במהלך הכללי? במהלך הכללי בעצם אמרנו שיש לנו צורך להגדיר כלים לוגיים שבאמצעותם אפשר יהיה להורות לנו על רדיוסי הכללה שונים. נכון? בניין אב זה כלי בסיסי של הכללה, אבל ראינו שבניין אב הוא מאוד מוגבל, כי יש לו איזשהו... את כל פרחה, אפילו פרחה כל דו, יכולה לעצור בניין אב, זה אומר שרדיוס ההכללה של בניין אב מאוד מצומצם. אפילו פרחה כל דו. אבל במילים אחרות, דמיון מושלם זה דמיון של שלושה צדדים. דמיון מושלם, כלל ופרט, לא, כלל ופרט זה לא דמיון מושלם, זה לא הגדרה הנכונה, זה חוסר הכללה, זה לא דמיון מושלם. חוסר הכללה. דמיון מושלם זה...
זה אין.
בסדר? כן, אז אם יש לנו, אפילו הצדדים שעליהם אנחנו מדברים כאן, הם כמובן דברים רלוונטיים. זה נקרא צדדים. מה התכונות הרלוונטיות של הפרטים שעשויות להשפיע על התוצאה ההלכתית? כשאני עוסק במעשר שני, אז חדל החליטו שבלד בלדות הארץ, פרי מפרי וגידולי קרקע, אלה התכונות הרלוונטיות שבאמצעותן אפשר לעשות הכללות. יש עוד תכונות לפרטים שמופיעים שם. כן, יין ושחר ושור ושא או משהו כזה. יש עוד תכונות רלוונטיות. זה יש לו ארבע רגליים והוא יש לו, אני לא יודע, מתדר עליהם.
שמחה, אלמנט השמחה.
שמחה, כן. אפשר למצוא עוד הרבה תכונות אחרות. אז למה אנחנו מתמקדים רק בשלושת האלה? חז"ל הניחו ששלושת אלה הן התכונות הרלוונטיות. מאיפה יודעים שזה רלוונטי או לא רלוונטי? כנראה מתוך הקונטקסט. זאת אומרת, שמבינים מה זה מעשר שני ומה בא לעשות הפדיון. מתוך המחשבה שמאחורי הדברים, כנראה שאנחנו יכולים להסיק איזה צדדים רלוונטיים ואיזה לא. מה עושה, מה קורה בבניין אב? בבניין אב אמר לנו שיכול להיות אפילו פרחה קולדו. פרחה קולדו זה אומר, אפילו צד לא רלוונטי, שיהיה הבדל, אתה כבר לא מרחיב. זאת אומרת, זה נמצא איפה שהוא...
לא רלוונטי, אז למה זה...
מה?
לא כל חילוק, הוא צריך להעביר בדין.
אוקיי, ברור שהחילוק שזה כותבים ביוז וזה כותבים בלמד, הוא לא יהיה פרחה גם בבניין אב. כשמדברים על פרחה קולדו וזה הכל, תבינו, אני חושב שזה זה מתמטיקה יותר מדי קשיחה, אני מנסה לזה הכל לתאר דברים שעבדו אינטואיטיביים. אני חושב שפרחה קולדו הוא פירושו משהו שעל פניו לא הייתי חושב שהוא רלוונטי, אבל זה לא משהו לחלוטין out of the blue, זאת אומרת, זה לא, זה מין משהו כזה שהוא דרגת ביניי. לא הייתי מכניס אותו לתוך אחד מהצדדים, לא הייתי קורא לו צד, אבל עדיין יש בו משהו שבכל זאת יכול להיות קשור לקונטקסט. וכיוון שכך, אז בניין אב זאת איזושהי הרחבה, נגיד אם נחזור לבעיה של שלושה צדדים. אז כלל ופרט אומר לי, ארבעה צדדים אין הרחבה בכלל. בסדר? כלל ופרט הוא כלל.
כלל ופרט הוא יותר מצומצם מבניין אב.
מה?
מה שאני מקבל בכלל ופרט הוא יותר מצומצם.
זה מה שכל הראשונים הם כותבים. כל הראשונים כותבים שהסיבה למה הוסיפו כלל לפני הפרט, זה כדי לעצור את ההרחבה של בניין אב. אחרי מה הבא? תכתוב ישר את הפרט וזהו. אם אתה עושה רק את הפרט בלי הכללות, תכתוב ישר את הפרט, למה צריך להכניס כלל לפניו? עכשיו ראשונים, בפירוש על פרט התמידות, חושבים שהכלל של קודם בא לעצור את ההרחבה של בניין אב. זה עצמו כבר אומר לנו שבניין אב הוא הרחבה טיפה מעבר לצמצום הזה. אז זה הרחבה מינימלית בניין אב. פה זה אי הרחבה בכלל. זה פשוט רק העצמים שכתובים בפסוק. בניין אב זאת הרחבה מינימלית, שאני עושה אותה אפילו עם צד לא רלוונטי, קראתי לזה 3.5 בפעם הקודמת. 3.5 צדדים זה בניין אב. בסדר? 3 צדדים שזה דמיון מלא, זה כלל ופרט וכלל. בכמה? או פרט וכלל ופרט בבת מה דווקא. שזה בדיוק מספר הצדדים. כשאני דורש דמיון בכל הצדדים הרלוונטיים, בעצם זה עדיין, כמו שאמרתי קודם, זאת עדיין הרחבה. לא רק שזאת הרחבה, זאת הרחבה יותר גדולה מאשר בניין אב. נכון? יותר גדולה מאשר בניין אב. בבניין אב אפילו צד לא רלוונטי יעצור את ההרחבה, זה מאוד מצומצם. פה רק צדדים רלוונטיים יעצרו את ההרחבה. אם תמצא צד רלוונטי שלא קיים בלמד וקיים במלמד, הוא כבר לא ייכנס. זאת אומרת, ההערכה לא תהיה תקפה לדבר. לכן זה 3 צדדים, ובבניין אב זה 3.5 צדדים. אוקיי? אז זה וכן הלאה. אז בעצם יוצא שיש לנו אמצעים שונים לעשות הכללות. המינימום זה אומר לי, אל תעשה שום הכללה, הפרטים האלה נכתבו בדווקא. שאלנו הרי, התורה חייבת שיהיה לה איזשהו מכשיר להגיד לי את הפרטים האלה אל תחליט. ובניין אב כאילו אומר לי כל הזמן, תחליט אוטומטית, מה שכתוב אני מיד מחליט. איך התורה יכולה להגיד לי אל תחליט? אני מתכוון רק למקרה הזה. על ידי כלל ופרט. בניין אב זה הכללה מינימלית, ואחרי זה עוד הכללות נוספות. מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהתורה יכולה לרמוז לנו על רדיוס ההכללה באמצעי טקסטואלי. מה זאת אומרת? היא יכולה לכתוב את ההוראה במינוח שמתחיל במונח כללי, ממשיך במונח פרטי ומסיים במונח כללי. אז בזה היא אמרה לי, תרחיב בין, או בשני דברים, תלוי איזה שיטה אנחנו דורשים, אבל איזשהו דרגת, תרחיב בדרגת ביניים בין ה-1 לבין ה-3, או בין ה-1 לבין ה-4, בסדר? או בין ה-1.5, הבניין ה-4, זה מי
שנמצא שם. אין לך דבר דומה בריבוי אוניות.
מה?
יש דבר...
לא. ריבוי אוניות זה בכלל עובד אחרת. ריבוי אוניות, הריבוי בדרך כלל, גם במבנה משולש וגם במבנה כפול, לפחות במה שמופיע בשעת, לא ברור מה ההבדל ביניהם בכלל. אתה עושה ריבוי מלא ומוריד פריט אחד. בגלל שיש פה מבנה משולש, הוא בא להגיד לך תוריד פריט אחד, הכי סביר בעיניך להוריד, אותו תוריד. אבל זה לא עובד בכלל במונחים של תורת הקבוצות. זה לא עובד בכלל דרך קבוצות, זה בכלל ראש אחר. המיעוט בריבוי, לכן אנחנו לא מסכים עם זה כך. אוקיי, אז זה באמת מוביל אותנו להבדל בין טקסט לבין היגיון. כי את מידות הדרש אפשר לחלק בשתי קטגוריות עיקריות. קטגוריה אחת זה המידות ההגיוניות. קל וחומר, שני בנייני אב, אולי אם תרצו אז גם שני כתובים מכחישים זה את זה. וגם כאן שהוא סוג של מידה הגיונית. יש סתירה, זה עושה איזשהו יישוב. כן, מוצא איזשהו פתרון לסתירה. אולי כן, אולי לא יכול להיות שיהיה תלוי באיזה מחלוקת מה שאני מקבל. אבל כאן נכון, בשני בנייני אב זה ודאי מידות הגיוניות. מה זה המידות הטקסטואליות? הגזרה שווה למשל זאת מידה טקסטואלית, כיוון שהבסיס לדרשה הוא לא ההיגיון, הוא לא התוכן של מה שכתוב בהלכה הזאת, אלא מילה. מילה שמופיעה פה, ואותה מילה מופיעה פה, התורה עצמה אומרת לי, תעשה פה השוואה. אני לא מחליט לעשות השוואה כי זה באמת דומה בעיניי. שזה בדיוק כבר שמאפיין את המידות ההגיוניות.
כי זה מופנה.
התורה אומרת.
כי זה מופנה.
מה?
כי זה מופנה.
התורה אומרת, תעשה השוואה.
וגם אם התורה אומרת, אין אדם עושה גזרה שווה.
כן, המופנה.
כן.
המופנה הוא עושה.
לא.
זה גם מסורת. אי אפשר, אפילו אם יש מילה דומה, אנחנו גזרה שווה.
מידה דווקא.
יש גזרה שווה, לא במקום שיש מילה זהה, מותר גם לעשות.
לא, ודאי יש
מילה זהה, איך אפשר
לעשות גזרה? לא, מילה דומה.
אין דורשים את זה.
אין אדם לא קיבלת גזרה שווה מעצמו, אלא לפי המסורת.
ברור, אבל זה לא נכון מילה שווה, או בקושור שפחות.
לא נכון. הוא בא הכל, מילה בקוראים, זה לא מילה דומה.
אבל זה לא גזרה שווה.
למה? בגמרא מופיע רוב מקרים שזה בתוך גזירה שווה, אבל למה אתה מדייק פעמים, זה לא חשוב.
יש קש, זה לא
גזרה
שווה.
קש זה משהו אחר. אני יודע, קש זה פשט.
זה מה
מציב, אוקיי?
בדיוק.
לא, יותר חזק.
מה? הקש אי
אפשר לפרוק,
ומה מציב פורקים כל... לא, מה מציב זה בניין הארבטר. קש זה צמיחות של פסוקים, שיש רשימה של פריטים בתוך פסוק, אז הם מוקשים אחד לשני.
זה לא טקסטואלי.
זה
אר
ועיקר או משהו כזה.
הקש זה מאוד טקסטואלי.
לא, זה טקסטואלי, בדיוק. אני אומר שזה לא טקסטואלי, אבל זה לא גזרה שווה. זה לא
מבוסס על מילים שווה,
על סמיכות למשל. לא, לא משנה, כרגע חזק וחלש, אבל זאת מידה אחרת. גזרה שווה זה השוואה בין מילים.
אתה אומר, זה לך לא מידה.
מה?
זה לך לא מידה.
לא, 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 זאת מידה, מה זה משנה עכשיו? אכפת לי איפה היא
מידה. לא
מידה, זאת אחת המידות שאיתן משתמשים שדורשים את התורה. לא חשוב לי כרגע למה היא לא נכנסה את החידיון המידות, על זה דיברנו פעם, שכאילו כתוב בפירוש, מה שאמרת פה. אבל ההיקש לא מבוסס על שתי מילים שוות, אלא מבוסס על זה שזה סמוך, או שזה מופיע באותו פסוק, או משהו כזה. זה השווה, הבסיס לדרשה הוא בסיס של שוויון בין מילים. גם היקש בעצם זה משהו שמתחיל בטקסט ולא בהיגיון. להבדיל מבניין אב, שאין שום רמז לזה שאני צריך ללמוד על בניין אב מביאה לחופה, מה שדיברנו בחלק הראשון של הסדרה הזאת. אלא מה? אני חושב שזה נשמע לי הגיוני. אם זה עושה את אותה עבודה כמו זה, למה שלא יעשה עוד עבודה שהשני עושה? אז זה נשמע לי הגיוני, אז אני משווה אותם. אין, התורה לא עומדת לי בשום מקום לעשות השוואה בין שני הדברים האלה. לכן זאת לא מידה טקסטואלית, זאת מידה הגיונית. ובאמת, ברמה ההגיונית, כל הבעיה שאיתה אנחנו מנסים להתמודד כאן, זאת בעיה של קביעת רדיוס הכללה. קביעה של רדיוס הכללה, אין דרך להגביר באופן הגיוני. כי הרי מעצם הגדרתו יש פה איזשהו מדרון שאין שום דרך לעצור אותו. או שאתה מדמה לגמרי, ואז זה לגמרי, אין שום רדיוס הכללה, רק מה שלגמרי דומה. או שאתה אומר, כל מה שדומה, במשהו אפילו. זה ההכללה המקסימלית. וכל דרגות הביניים הן באמצע. איך באמצעות ההיגיון אני יכול להחליט באיזה רדיוס לעצור את ההכללה? פה יש לי הפריט שכתוב בתורה. האם את ההכללה לקחת עד פה, או אולי לקחת אותה עד פה, או אולי עד פה? ההיגיון לעולם לא יוכל להגיד לי את זה. כי ההיגיון, מה הוא אומר ההיגיון? שיש צדדים שווים. בסדר, אבל כמה צדדים שווים? אחד, שניים, שלושה, ארבעה. זה בהגדרה מחוץ להיגיון. ההיגיון רק אומר לי מהם הצדדים. אז לכן בהגדרה, כשאני רוצה להגדיר כמה צדדים של דמיון, זה חייב להיות משהו טקסטואלי. זה לא יכול להיות משהו הגיוני. לכן לא פלא שעיקר המידות הטקסטואליות הן מידות שעניינן להגביר רדיוס של הכללה. וזה מידות כלל ופרט. למעשה, בכל שאר המידות, חוץ מכאן לכם לשני בענייני המזות האלה הכתוב, חוץ מזה, המידות הן גזירה שווה וכל מיני כללים ופרטים. זה כל המידות. ודבר הרבה בעניינו, דבר הרבה מספור, גם זה בעצם איזשהו סוג של... טוב, יש מקום לדון אולי עליהם, אבל זה גם כמעט לא מופיע. זאת אומרת, המידות שאם תספרו, כמה פעמים יש דרשות שמשתמשות במידות של רבי ישמעאל, קודם כל בדרך כלל יש מעט מאוד. רוב הדרשות עושות דברים שלא מוגדרים בכלל דרך הכלים המומשגים האלה של רבי ישמעאל, ומתוך הדרשות האלה, גזירה שווה יש הרבה מאוד, וכלל ופרט זה כמעט כל השאר. זאת אומרת, אין שלושת הדרשות האלה שכלל ופרט זה כמעט כל השאר, גם הן לא בשווה, אחד מהן בכלל לא מופיע, השני מופיע פעמיים, המבנים המשולשים מופיעים יותר. בסדר? אבל זה בעצם כמעט כל הדרשות הטקסטואליות זה מידות כלל ופרט. לכן צריך להבין שבעצם תפקידו של הטקסט בהקשר המדרשית, זה להגדיר לנו את מה שההיגיון לא מצליח להגדיר. אם ההיגיון אומר לנו מהם צדדי הדמיון, ההיגיון לא יוכל להגיד לי איפה במדרון לעצור. עד איפה לקחת את רדיוס ההכללה, הכל דומה. ההיגיון אומר לי גם צד אחד דומה, גם שני צדדים דומה, גם שלושה צדדים דומה. איך אני ידע איפה לעצור? אין שום דרך לעשות את זה בכלים הגיוניים. לכן זה חייב להיות משהו טקסטואלי. ולכן למעשה אפילו אם לא הייתי רואה את הסוגיות האלה, היה עליי לצפות שיהיה פה איזשהו מכשיר טקסטואלי שיעשה את זה. זה דבר שהוא מתבקש. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לעבור קצת. איך באמת עובד ההיגיון הזה? אנחנו מנסים להגדיר קבוצות, רדיוס הכללה או להגדיר קבוצה דרך דוגמה, נכון? יש באמת בעיה בניסיון להגדיר קבוצות. יש שתי דרכים בעצם בסיסיות להגדיר קבוצות, זה לא ניתן. יש דרך אחת שנקראת דרך ההיקף, הדרך האקסטנציונלית, זאת אומרת, פשוט תמנה את כל איברי הקבוצה. מקבוצת המספרים עד 10, אני יכול להגיד, זה הקבוצה של המספרים השלמים, עד 10, אני יכול להגיד, זה 0, 1, 2, 3, 4, עד 10. פשוט להצביע עליהם ישירות. זה הנדרה דרך האקסטנציה, דרך ההיקף. זאת אומרת, מי נכלל בקבוצה הזאת ומי לא נכלל בקבוצה הזאת. ויש הגדרה אינטנציונלית. הגדרה אינטנציונלית זה דרך האינטנציה, דרך התוכן, דרך ההגדרה המהותית של מה מאפיין את עברי הקבוצה הזאת. כל המספרים הקטנים, השלמים, הקטנים מ-10. זאת הגדרה אינטנציונלית. זה שתי צורות להגדיר קבוצות. אבל זה הכל במקומות שכמו דוגמאות שאני לקחתי, כמובן דוגמאות נורא פשוטות. אנחנו רוצים להגדיר קבוצות בעולם משפטי, המצב הרבה יותר מסובך. גם הגדרה דרך ההיקף וגם הגדרה דרך התוכן תהיינה מאוד בעייתיות. אנחנו בדרך כלל לא נצליח לעשות את זה, ומי שדיבר על זה בהרחבה היה אברך יקר בשם הארט, שאיש תורת המשפט, והוא, יש לו דוגמה שאחרי זה, משם והלאה כולם תמיד מצטטים אותה בתור דוגמה ל-open texture, להגדרות טקסטורה פתוחה, להגדרות פתוחות. אז הדוגמה היא, יש שלט ליד הכניסה לגן הציבורי, הכניסה לכלי רכב אסורה לגן הציבורי. בסדר? אתה שואל את עצמך, בסדר, ומאז מתעללים בהגדרה הזאת עד ימינו אלה, כל אחד מוצא עוד דוגמאות, אני לא יודע, מוצאים אותם מכל מיני כיוונים, היצירתיות רבה שם בספרות המשפטית. אז יש, מתחילים לדון שם, מה זה כלי רכב? האם כלי רכב זה טרקטור, מכונית, מסעי,
סקטים,
אופניים, סקטים, בימבה, זאת אומרת, כלי רכב של ילדים, לא יודע, אפשר להעלות כאן. אחרי זה שואלים, מה זה להכניס? למשל, אני לוקח טנק שכבר לא עובד ורוצה לעשות ממנו אנדרטה. זה לא שלי, שום דבר פה לא שלי, אני חושב שכבר מיצו את כל האפשרויות שם. טנק שאני רוצה לעשות ממנו אנדרטה בגינה הציבורית, מותר להכניס? או שאסור להכניס כלי רכב לגינה הציבורית? אז איך בדיוק להגדיר דבר כזה? אין דעה, מה תעשה עכשיו? תמנה את כל כלי הרכב, מחר בבוקר תמציאו כלי רכב אחר. אתה לא יכול לעשות את זה באופן באופן האקסטנציונלי. אז מה אתה עושה באופן האינטנציונלי? איך? מה מגדיר? כל הדברים שיש להם ארבעה גלגלים? לא תצליח. זאת אומרת, אין רעיון אחד שמחבר את כולם. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות, לפני מה אתה צריך לעשות. מה עושה השופט במקרה כזה שצריך להחליט? אז הוא עושה פרשנות. הפרשנות יכולה להיות מילולית או תכליתית. הוא יכול למשל לעשות איזשהם הקשים ממקום אחר שבו כתוב כלי רכב ולראות מה המשמעות של המושג כלי רכב או מה המשמעות של המושג להכניס בהקשרים אחרים, בהקשרים משפטיים אחרים ולעשות אנלוגיה לפה. הוא יכול כמובן, וזה מה שהוא יעשה אני מניח בהקשר הזה, לעשות פרשנות תכליתית, כן, למה?
אבל איסור הכנסת כלי רכב לגן הילדים שונה נגיד מהאיסור הכנסת כלי רכב לשטח של המסלול של שדה התעופה.
כן, ברור, לכן אני אומר שפה
כי המטרה היא לגמרי שונה.
לכן אני אומר שפה אני מניח שרוב השופטים לא יעשו היקשים, אלא הם יעשו פרשנות תכליתית. פרשנות תכליתית הם יחשבו למה החוק הזה נועד, מה הוא בא להגיד, או שהם יחשבו בעצמם, או שהם יעיינו בדברי הכנסת במסע ומתן כשקיבלו את החוק הזה, מה היו ההסברים, הרבה פעמים נזקקים לעניינים האלה בפרשנות תכליתית, ולפי זה יחליטו. אז יכול להיות למשל מישהו שיגיד שהתכלית היא למנוע זיהום אוויר. אז אני אגיד, טוב, אם בוודאי מותרת אופניים,
בעיה בכלל, טרקטור זה מאוד בעייתי, טנק מושבת, אין שום בעיה בכלל, וזה יכול לתת לנו תשובות נהדרות. מישהו אחר יגיד, מה פתאום, זה לא זמן אוויר, זה הסכנה שידרסו את הילדים. הילדים משחקים שם וצריך להיזהר, שלא ידרסו, אז ברור שזה משנה לגמרי את התמונה, כבר יהיו דברים לגמרי שונים, אופניים יכול להיות שכבר יהיה אסור, למרות שמבחינת זיהום אוויר אין בעיה עם אופניים. זאת אומרת, התכלית תקבע בעצם מה אנחנו אוסרים פה, מה תהיה הקבוצה.
יקלקלו את הגינה,
או שיקלקלו את הגינה, כן, אפשר להציע פה עוד כמה הצעות לפרשנות תכליתית, וכל פרשנות כזאת תניב רשימה אחרת של כלי רכב. אז עכשיו, מה בעצם קורה? כששופט עושה פרשנות מהסוג הזה, אז לגבי כלי רכב בגינה, אני מניח שזה לא מעניין כל כך את אף אחד, חוץ מאותו אחד שמשפט בפניו, אז זה שהוא נכנס עם כלי הרכב. אבל במקרים יותר בעייתיים, יותר טעונים, אז מתעוררת פתאום הביקורת. רגע, מה זאת אומרת? השופט בעצם פעל פה כמחוקק, לא כפרשן. המחוקק צריך להגיד את זה. מה זאת אומרת? השופט מכניס את מערכת הערכים שלו, הוא מחליט למה בעצם המחוקק אסר את הכנסת כלי הרכב, ועכשיו הוא גם גוזר לזה כל מיני גזרות. אז עוד פעם, בכלי הרכב זה כמובן לא כל כך מעניין, אבל כשמגיעים לנושאים אידיאולוגיים, הלכתיים, לא יודע...
קצת הבנות הספרדיות...
כן, בדיוק, דברים מן הסוג הזה, אז כבר מתעוררת ביקורת, זה מי שמכם? המחוקק צריך לעשות את זה, לא אתם. זה לא באמת יוצא מתוך מה שכתוב בחוק, זה לא המחוקק עשה.
המחוקק לא יכול לענות על כל אפשרות הזה, יש לקונה.
אז מתעוררת הבעיה, מתעוררת הבעיה, איך זה יכול להיות ששופט עוסק בחקיקה, שהערכים של השופט...
יש מחלוקת מה זה לקונה, אם זה לקונה, כן צריך לחלוקת.
הערכים של השופט מכריעים מה בעצם תהיה תוצאת הפרשנות, וזה לא לגיטימי, הוא לא נבחר בשביל לחוקק, הוא נבחר בשביל לשפוט. עכשיו, באים ואומרים כנגדם, בסדר, אבל אין ברירה. אין בעיה, יש לקונה, מה נעשות? מה, אם כל כלי רכב שעומד להיכנס לגינה נחזור לכנסת, להעביר בשלוש קריאות עם הסכמים קואליציוניים ולשלם עוד מיליון דולר לאלה שיצביעו בשבילנו? זאת אומרת, זה לא ריאלי. אז אין ברירה, זאת אומרת, השיקול העיקרי בהקשר הזה הוא שיקול של אין ברירה. אין ברירה, מה לעשות? מישהו צריך להחליט, כי החוק צריך להיות סופי באיזשהו מקום. מישהו צריך לשים את השורה התחתונה, זה השופט, זה תפקידו, אין מה לעשות. אז זאת הצדקת הכוח, כן? זאת הצדקה שאין בעיה, אז הוא עושה את זה. אבל השאלה אם יש פה גם הצדקה אמיתית, לא רק הצדקת הכוח, אלא הצדקה שאולי באמת הכלים האלה מניבים אמיתית את כוונת המחוקק. יכול להיות, לא יודע, יש מקום לדון על זה. כי זה מקביל לגמרי לבעיות שעליהן דיברנו בחלק הראשון של הסדרה, כשדיברנו על ההכללות, על הבעייתיות של ההכללה. יכולות להיות המון הכללות לכל סט של נתונים. ועובדה שלפחות בהקשר המדעי, יש הכללות שנראות לכולם סבירות. למרות שיש עוד אין סוף הכללות אחרות שגם הן מתאימות לכל העובדות. יש הכללות שהן פשוטות, הן סבירות, וכולם מבינים שזה החוק הכללי הנכון. עובדה, לא תמיד אנחנו צודקים, לפעמים נפלנו, אבל ישנה איזושהי הסכמה, זאת לא יריעה באפלה. לכן אני חושב שגם בתחום המשפטי ישנן פרשנויות סבירות. זאת אומרת, יש הצדקה לפרשנות הזאת, היא לא שרירותית לגמרי. זה לא שההצדקה היא רק אין ברירה. לא, הצדקה היא שדרכי פרשנות כאלה אכן חושפים ברמה מסוימת של ודאות, לא מוחלט כמובן, את כוונתו של המחוקק עצמו. אבל כאן...
לא בשמיים זה
כנראה
נקודה.
מה? כן, אבל לא בשמיים זה הצדקת הכורח, או שזה לא נוכל אפילו מה זה המנח השני. מה זה הצדקת הכורח והצדקת ה... יש כאן שני סוגי הצדקה, שלא הייתה לי ברירה, זה הצדקה אמיתית, כי זה הצדקה שבאמת היה צודק, כמו
שעשית.
לא זוכר, כבר יש לי ביטוי משפטי לזה. טוב, בכל אופן, מה שקורה פה, קורה דבר מאוד מעניין. כי התורה עושה צעד ששום מחוקק, שאני לפחות מכיר, לא עושה. הטקסט עצמו אומר לך איך להחליט. זאת אומרת, אני, כשאני מנסח את החוק, אני יכול לנסח אותו בצורות שונות שאומרות לך באיזה הכללה לבחור. זאת אומרת, ההכללה שאותה עושה הפרשן היא כבר לא לגמרי יריעה באפלה. היא לא שרירותית, הוא לא מחוקק, או הוא פחות מחוקק לפחות, מאשר היה יכול להיות. התורה מכוונת אותו, היא אומרת לו לפחות ברמה הטכנית בכמה צדדים הוא צריך לעבוד. עד כמה ההכללה הזאת צריכה להיות רחבה או מצומצמת. שזה יותר מאשר מה שקורה בדרך כלל במערכות חוקים. מערכות משפטיות. ושם אומרים לך מה החוק, ועכשיו כשאתה נמצא בבעיה, אתה צריך לחשוב. איך אתה מפרש את זה?
זה לא שהתורה אמרה שיש כללי כמו כלל ופרט, פרט וכלל. זה חז"ל שמסתכלים בתורה ומשערים.
לא, יש מסורת שהתחילה את זה, זה כל ההקדמה שנתתי. המסורת שהתחילה את זה אומרת שכן, מבנים כאלה מובילים להכללה. נכון שההמצגה של הכללים האלה נוצרה לאורך ההיסטוריה.
אבל אמרת לפני שיעור או שניים, שזה לא ייחודי לתורה, אלא זה משקף משהו בשפה הטבעית.
לא, אני אגיע עוד
רגע. גם בשפה אנושית, אנחנו נראה בני אדם אומרים משהו כללי, ואז מבארים את עצמם על ידי דוגמאות.
אני עכשיו מגיע לזה.
ואנחנו נסיק מסקנות קדומות לדבר.
כן, אבל עדיין יש פה משהו...
זה לא משהו לחוטי
שמצא... עדיין יש פה משהו שהוא מעבר. יש פה משהו מעבר. אני בדיוק זה השלב הבא. אז בעצם יש כאן משהו שהוא מאוד מעניין. זאת אומרת, התורה לא מסתפקת בלהגיד את הדוגמאות, ועכשיו אתה תחליט על מקרה חדש שבא לפניך, האם הוא דומה או לא דומה. שאז באמת זה להשאיר לפרשן להיות מחוקק. ואז נוצרת הבעיה של החקיקה השיפוטית, כן, שמעוררת כל כך הרבה פולמוס אצלנו בשנים האחרונות. וכאן בעצם התורה מונעת לפחות חלק מן הבעיה. היא בעצם מכוונת אותנו לאיזה הכללות לעשות. כמובן היא לא אומרת מה התוצאה, ועדיין יכולים להיות ויכוחים, אבל זה כבר בתוך איזושהי מסגרת יותר מצומצמת. הטקסט עצמו לא רק אומר את הדוגמאות, אלא הוא גם אומר כמה ללכת מעבר להם. זאת אומרת, עד כמה מותר לי להחליט. עכשיו, מה עם צירי ההכללה? מה הדברים, הפרמטרים הרלוונטיים? זה הכללה של הפרשן, וגם זה לא לגמרי. וגם זה לא לגמרי. למה? כי ברוב המקרים, לא בכולם, אבל ברוב המקרים, התורה לא נותנת פרט אחד, היא נותנת רשימה של פרטים. גם הדוגמה שראינו בשיעור הקודם. נתנה ארבעה פרטים. מה זה, למה צריך ארבעה פרטים? כי ארבעת הפרטים באים להגיד לך מהם הצדדים הרלוונטיים. אם היה כתוב פה פרט אחד, היית יכול להחליט באין סוף תכונות, יש לו המון תכונות, איך תדע איזה תכונה התורה מתכוונת שאנחנו נשתמש בה. אבל אם צריכים ארבעה פרטים, אז אנחנו יכולים לקחת את התכונות שמשותפות לארבעת הפריטים, וזה מאוד מצמצם את האפשרויות שלנו לקבוע את הצדדים. לכן גם לתת כמה דוגמאות מצמצם יותר את החופש הפרשני שיש לנו. זה עדיין לא קובע את הצדדים, אבל זה מצמצם במידה משמעותית. ואנחנו נראה שהתהליך הזה של לעשות, לקחת את ארבעת הפריטים האלה ולהוציא מהם את הצדדים, זה תהליך מאוד מורכב. זה לא תהליך כל כך פשוט כמו שאני מתאר אותו כאן. אז למעשה המסקנה שלנו היא כזאת, הפתרון שהתורה בעצם מציעה לבעיה של ההר, איך לקבוע את החוק הזה של כלי רכב שאסור להם להיכנס לגינה. אז התורה אומרת, תראה, בעצם ההיגיון, ועכשיו אני מגיע, מתקרב עוד יותר להיגיון הרגיל שכל בני אדם משתמשים בו. בואו אני אתן לכם למשל דוגמה להגדרה כזאת. אסור להכניס כלי רכב מרעישים, או דורסניים, או לא תלוי לפי המטרה שהמחוקק מתכוון אליה, לגן, כגון מכוניות, טרקטורים, אופנועים וכדומה. פה יש כבר כלל ופרט, נכון? בעצם יש כלל, אסור להכניס כלי רכב לגן, כגון רשימה של דוגמאות. עכשיו תראו, אבל רשימת דוגמאות עדיין לא מספיקה. עכשיו אני יכול אולי להגיד, טוב, אולי זה עד כמה ללכת סביב הדוגמאות האלה, זאת אומרת, אולי זה רק הדוגמאות האלה. אז אם אני אעשה עכשיו ניסוח אחר...
לא, זה לא כלל ופרט.
אני אומר, אסור להכניס כלי רכב לגן, כגון מכוניות, טרקטורים וכולי, וכל דבר... וכל דבר דומה להם, ממשהו כזה. אני חושב שזה בסך הכל ניסוח שאנחנו כולנו משתמשים בו. זה בדיוק ניסוח של כלל ופרט וכלל. אסור להכניס את כל כלי הרכב לגן, כגון מכוניות, טרקטורים ואופנועים, לא כל כיוצא בזה, ומה שדומה לזה. ואם תרצו להיות עוד יותר מדויקים, אז לא כל כיוצא בזה, אלא כל כלי הרכב הדורסניים כגון אלה. שזה כבר ממש אומר לנו מה הצד הרלוונטי פה, איך להחליט. או דוגמה אחרת, למשל, אם אנחנו רוצים להגדיר...
אם התחלת ואמרת, אסור להכניס כלי הרכב דורסניים לגן כגון א' וג', עכשיו התוספת שאמרת, כל כלי רכב דורסני כיוצא באלה, לא עושים כלום.
טוב, כי הכגון עושה את זה, אז זה כבר שאלה של עברית. אז עזוב את הכגון. אסור להכניס כלי רכב, טרקטור, מכונית וכל כיוצא בזה. זה לא חשוב, אז תקרא לכגון הזה כלל הברכה.
הכגון זה כמו המכולה.
כן, אז זה לא חשוב. אז הכגון הוא יהיה כלל הברכה בהקשר הזה, זה לא חשוב. אגב, זה נקודה אולי גם מעניין, עכשיו אתה מפיל לי איזשהו אסימון. הגמרא מדברת על מצבים שמופיע בתורה מבנה של כלל, כלל ופרט. יש כמה סוגיות שעוסקות בזה. כלל, כלל ופרט. והגמרא אומרת, תתל את הפרט בין שני הכללים ודרוש את זה בכלל ופרט וכלל. יש על זה מחלוקת, אבל זה מה שדבר אבי ישמעאל עושים בסוף להלכה. מה זה בעצם אומר? אולי זה באמת משהו מהסוג הזה. תעשו להכניס כלי רכב, כללי, כגון, זה בעצם הווכולי, זה הכלל השני. אופנוע, טרקטור וכולי, זה הפרטים. זה בעצם כלל, כלל ופרט. ומה אנחנו עושים? מכניסים את הפרט בין שני הכללים ודורשים בכלל ופרט וכלל. לא יודע, זה סתם קפצתי עכשיו הרעיון הזה, או שכן או שלא. אוקיי, דוגמה אחרת, למשל, אם אני רוצה להגדיר זמן תגובה סביר, של מוסד מבחינה משפטית, אני רוצה להגדיר עד כמה אתה צריך, באיזה מהירות אתה צריך להגיד. אז אם אני אגיד זמן תגובה סביר, מה זה סביר? מה שאהרון ברק החליט שהוא סביר. זה סביר, מה זה סביר? אבל אם למשל אני אגיד משהו כזה, על גורם X להגיב בזמן סביר, בדומה לזמן התגובה של המשטרה לחיוג 100, או מגן דוד אדום ל-101, או מכבי אש ל-102, בהתאם לנסיבות הרלוונטיות. זה כבר יותר טוב, עוד פעם, אני לא אומר שזאת הגדרה מתמטית, זה לא נותן לנו כלי של כן או לא, אבל זה בהחלט משפר את יכולתנו להחליט. ואם לא הייתי אומר בהתאם לנסיבות הרלוונטיות, הייתי חוזר חזרה לשלוש שניות שהמשטרה או שמכבי אש צריכים, לא שזה קורה, אבל צריכים להגיב. זה גם לא נכון. אני נותן לך תגובה, כי הנסיבות הרלוונטיות של המשטרה ושל אש ושל אמבולנס הן נסיבות שמכתיבות זמן תגובה קצר. במקום אחר הנסיבות הרלוונטיות יכתיבו קצת יותר. ועדיין זה נותן לך איזשהו רעיון איפה יכול להסתובב זמן התגובה הסביר הזה. זה הרבה יותר טוב להגדיר את זה עם דוגמאות מאשר להגדיר את זה בשניות. או להגדיר את זה ב... לא יודע מה, אפילו דרך הצבעה על כל האפשרויות, כי יש המון אפשרויות ואי אפשר לעשות את זה. ולכן הדוגמאות זה מוצא מצוין במקום שבו נכשלת ההגדרה האקסטנציונלית והאינטנציונלית.
זה משהו שכתב בתחת הכושר תלמוד.
מה?
יש לו פרק על זה בתחת הכושר תלמוד.
רגע, זה דוגמאות שארת הביא?
למה להגדיר
את זה? חשבתי ככה, באנגליה הם באמת מגיבים מהר.
התלמוד פותר את זה על ידי שמידות ושיעורים מדויקים.
לא, המידות בשיעורים מדויקים זה אנחנו
פותרות. לא, בתלמוד, נגיד, מכל 50 אמה...
לא, 50 אמה נגיד, כי שם
זה... זה בראש תקווה.
מה זה קבליטה, מה זה קדאי, מה זה אמה.
כן.
מה זה?
לא חשוב.
אמה שלי. זה הפך להיות מילימטרים רק בדורנו. זאת אומרת, אמה, זה תשים את היד פה, לא תראה, מי פה עד פה, של אדם סביר.
ההלכה, אם אתה רואה את זה 2,000 אמה, אתה מכיר פיצטים.
דווקא
רבי ירמיה,
זה
קורה רגל
פה,
אז באמת זרקו אותו, אמרו לא לדבר את המוח. כי עזוב, אנחנו לא מדברים
איתנו. הייתה מאוד בבעייתיות הזאת
שאתה חייב לספור. נכון. דווקא התהליך הזה הוא מאוד אינדיקטיבי למה שאני מדבר עליו עכשיו. שאנחנו לאורך הדרך הופכים את ההגדרות האלה ליותר ויותר פורמליות, מוגדרות, מספריות, כשבעצם במקור זה לא יכול להיות מספרי. הדוגמאות זה הדרך הכי טובה להגדיר. זה לא קירוב פרימיטיבי, זאת הדרך הכי טובה, המספרים זה קירוב פרימיטיבי.
אם כבר הזכירו את הדבר הזה, את הספר של השופט ריבר, זה דרכו של תלמוד, אז הוא טוען שרבי ירמיה, כוונתו לא הייתה לקלטר או ללגלט, אלא הייתה לו שיטה משפטית שאמרה שהחמישימה זה רק מסגרת. אבל יש מקום עדיין לשיקול דעת ספציפי. איך הסביבה, איזה גאוויר וכולי וכולי, ולאו דווקא קביעה מראש.
אני צריך להבין את מה זרקו, למה זרקו אותו מבית המדרש.
כי הם חשבו שבא ללגלר לקנטר, החזירו
אותו. לא הבינו אותו.
אחרי שהבינו את כוונתו, החזירו
אותו. אבל הוא לא הסביר את עצמו כמו השופט.
הוא לא הסביר בדיוק. וחוץ מזה, יש מקרים שבאמת הוא היה לו...
יש כאלה שאוהבים לו להסביר את עצמו. הם זורקים משהו...
לא,
אני חושב
שהוא שאל
שאלות...
טוב, בסדר.
הוא טען שרב ירמיה זה היה מחוקק מודרני. שאומר, לפי רואות עיני ולפי שניים ולפי המשיבות, מצי אפשר לפשש. אדם מראש לא יודע מה יגיד השופט, כמו שאמרת.
לא, אנחנו מנסים אבל ללכת קצת יותר רחוק מאשר להשאיר לשופט לעשות הכל. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד פה. כי מצד אחד אתה לא רוצה להיות מתמטיקאי, זה טיפשי, אי אפשר לקבוע מערכת חוקים כך. מצד שני, אתה גם לא רוצה להשאיר לשופט להיות המחוקק. אז מה אתה עושה? אתה מוצא דרכים שהמחוקק עצמו יגיד לך, או יכוון אותך לפחות, באיך אתה עושה את ההכללה. הוא לא יוכל לתת לך הגדרה חד משמעית, אבל הוא כן יכול לכוון אותך. הוא יכול להראות לך למה באמת בעצם הוא מתכוון. אני חושב שזה פתרון מאוד מאוד מתוחכם, לא פתרון פרימיטיבי בכלל. זה זה פתרון מאוד מתוחכם. זה הרבה יותר טוב מאשר כל הפתרונות המתמטיים.
שיכולים... נכון, זה גם אומר שם שזה מעבר להפעה השיפוטית. זה הפעה אישית, שנורמה של כל אחד. אם אתה יודע בדיוק את השיעור, אתה יודע מתי מצוות השבת הרבה, ומתי לא.
מתי יכול לקחת.
זה לא רק עניין של הפעה השיפוטית, כל רגע וכל אוף קטן ירוץ של שופטים.
לא, אבל אתה גם מגיד לבן אדם עצמו שהוא יעשה את זה
הרבה. שכל אדם עצמו יכול להפריע.
אם אתה מעריך שזה פחות או יותר בא משם, אז תחזיר.
אם אתה מעריך, הסוך הזה יעבר כתכן וישרי סברי של כאילו. אתה מגיע לעניין, הסיפור דעת שלך כבר לא טוב.
אז תתברו אותך לבית הדין, ובית הדין יבדוק האם השיפור דעת שלך היה סביר או לא.
אז זה לא הדרך, זה דרך שתדע. הם קודם 50 אמר אני פה.
בסדר.
והם עוד נמצוא אחד עם רגל אחד בפוק ורגל אחד לשם.
בכל אופן, ההתקנה שעולה מכאן זה שעכשיו לילו, יש דוגמה מאוד מפורסמת שמביא אלון, מנחם אלון בספר שלו, מתשובה שעושה דרשה של כלל ופרט, תשובת מערימית, שעושה דרשת כלל ופרט על תשובה של המערה מרוטנבורג. אבל הטקסט הנדרש הוא תשובה של המערה מרוטנבורג.
כלומר?
לא תנ"ך, לא תורה.
לא טקסט מקרי. זאת
אומרת שזה מידה אקטואלית כללית.
כן. וטוב, זה הכרתי כבר די מזמן.
לפחות אצל אנשים שלמדו תורה.
לא.
אני אפילו בזה לא בטוח. אפילו בזה אני לא בטוח. אתה תראה למשל בתקנות הקהילות כבר מתחילים לעשות ראשות כלל ופרט.
כל מסכת נדרים עוסקת במין דברים כאלה.
לכן אדם מדברים. ובאמת עשיתי איזשהו חיפוש ככה לקראת כשעבדנו על הנושא הזה, ומצאתי המון. זה לא דוגמה אחת, יש המון דוגמאות. המון דוגמאות שבהן עושים דרשת כלל ופרט על תשובות, על תקנות הקהל, על כל הדברים כאלה. אני אתן לכם כמה דוגמאות פה, אספתי כמה דוגמאות פה. אז הדוגמה של המערימים, זה אומר ככה. מעתה אהובה השיתו לבכם למסילה העולה בית קל, ואל תהיו מדרך אשר הראה לנו הגאון, זה אמרה מרוטנבורג, ואשר הורה ופסק ימין ושמאל כדרכיו דרכנו המכון נתיבותיו שלום. הרי סידר, איך הוא כתב, אמרה מרוטנבורג, עכשיו ציטוט, שיש להשיב כל בעלי בתים שנותנים מס, ואחר כך פסק דרך פרט, וילכו אחרי הרוב, הן לברור ראשים, כן, האם הולכים אחרי הרוב בבחירת הוועד הקהילה, כן, שיבת טובי העיר, האם הרוב קובע, איך קובעים את השיבת טובי העיר האלה? אז אומר, ילכו אחרי הרוב, הן לברור ראשים,
אשר קהל,
ואחר כך פסק דרך כלל, סוף דבר, כל צורכי הקהל יעשה על פיהם ככל אשר יאמרו. ונעשה הכלל מוסיף על הפרט, אומר המערימית. והיינו, אפילו דבר שאין דומה ממש לפרט הקודם, וזהו מידה בתורה, פרט וכלל, נעשה הכלל מוסיף על הפרט כדי פרש. אתה לוקח טקסט של המערה מרוטנבורג, הוא אומר, למה צריך רוב, איפה קובע הרוב, ולבחור את הראשים. דוגמה, זה פרטי. אז אומרים, וכל כיוצא בזה, זה כלל. נעשה כלל מוסף על הפרט, הוא לא לקח רק את הכל כיוצא בזה ואמר, טוב, כל כיוצא בזה, זה לא מסודר פה, לא. הוא עושה פה דרשה של פרט וכלל. כי כנראה, אם אתה תעשה כל כיוצא בזה, אנחנו נחשוב שהרוב קובע על כל דבר. אבל לא נכון, בשביל זה כתובה פה דוגמה. הדוגמה כתובה פה כדי שיהיה פרט וכלל, והכלל, מה הוא אומר לנו בעצם? כל דבר שדומה לפרט בצד אחד. אבל הוא צריך להיות באיזשהו מקום מובן דומה לפרט. זה משהו שבכלל לא דומה לפרט בשום צד רלוונטי, לא תוכל ללמוד מהמערה מרוטנבורג, שגם שם הרוב קובע. זה לא נכון כבר. זאת המשמעות של הדרשה של פרט וכלל. זאת אומרת, יש משמעות לדוגמה, אי אפשר היה לכתוב ישר את הכלל. אם היית אומר ישר את הכלל, הייתי אומר, הרוב קובע בכל דבר. לא, אומרים פרט וכל מה שכגון הפרט הזה. ושימו לב, זה לא טקסט מקראי. מה זה אומר? שכנראה דרך ההתבטאות של בני אדם היא כזאת. זאת אומרת, זה לא בגלל שהמידה ירדה מסיני. אלא כשאנחנו באמת מבינים שכך בני אדם מדברים, כשאני אומר לך דוגמה ואחרי זה אומר לך כל כיוצא בזה, הוא לא מתכוון להגיד על כל דבר, הוא מתכוון להגיד כל הדברים שדומים ברמה מסוימת לפחות לדוגמה שאותה הבאת. בסדר? זה בעצם דרשת כלל ופרט. כמובן, אי אפשר לקחת את זה רחוק מדי, צריך מאוד להיזהר. לא לקחת את זה רחוק מדי, אבל עדיין הרעיון פה הוא רעיון אוניברסלי, זאת אומרת, כך בני אדם מדברים.
אז מה הכלל עושה? מה הכלל עושה כשאני מדבר כך? הוא מסביר
לך תרחיב יותר מעבר לפרט, ממילא עכשיו תבין, הוא לא מסביר, אתה צריך להבין מה ההסבר, כי אתה מוצא את הצדדים הרלוונטיים. הוא רק אומר לך שמותר לך להסתמך על הצדדים הרלוונטיים ולעשות הרחבות. דוגמה אחרת יש של חיים פלאג'י, רשות חיים ביד. חיים פלאג'י מביא, ועוד הידוע וניתן לרשות לדרוש לשון השטר באיזה מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהן. הוא כבר קובע את זה כעיקרון כללי. את לשון השטר דורשים ואת מידות, שיוד ג' מידות, אנחנו יודעים שדורשים לשון הדיוט. זה כתוב, זה כתוב בגמרא. אבל דורשים לשון הדיוט, הכוונה מדקדקים בלשונו של הדיוט גם כמו בתורה, אם אין לי פרשנות אחרת. אם אין לי פרשנות סבירה ואני נמצא במבוך פרשני או בערפל פרשני, אז אין ברירה אלא ללכת אחרי הלשון. הלשון קובע, ולדקדק בלשון, זה נקרא לדרוש לשון הדיוט. מה?
גם
ההלכה
המושלמים, ההלכה המושלמים,
לדרוש שטרות. אני יודע, אין לי מושג. אבל ככה הגמרא אומרת, אבל כאן הוא לוקח את המילה לדרוש עוד צעד אחד הלאה. לדרוש לשון הדיוט, הכוונה להשתמש ביוד ג' מידות הדרש, לא לדרוש במובן לדקדק בהם. אלא להשתמש במידות הדרש. ואז הוא ממשיך, הוא עושה ממש דרשה. כמו שכתב מרן הקדוש ז"ל בבית יוסף, כמו שמשפט סימן ס"ו, מחודש ה' עם שם תשובת הריטב"א ז"ל, כל אלה עשו דרשות על לשונות של שטר. וגם הרף מה, לא יודע מי זה, חלק א', דרש לשון השטר במידת כלל ופרט וכלל, וכן השתמשו איזה מהפוסקים ז"ל לדרוש לשון השטר באיזו מידה דשייכא בה. אם כן ענן בדידן, נראה יש מקום לדרוש לשון השטר דקמן במידת פרט וכלל, ואז עושה איזושהי דרשה. אבל הוא כבר פה לא סתם עושה דרשה כמו אמר ימין, אלא הוא קובע שיש עיקרון כללי כזה. אנחנו יודעים, הפוסקים דורשים את לשונות השטרות במידות שהתורה נדרשת בהן. זה ממש מדהים. זאת אומרת, במובן מסוים, הוא בעצם טוען שכל המידות שהתורה נדרשת בהן, יש בהן איזשהו, אתם רואים את המידות הטקסטואליות.
יש היגיון.
יש בהן איזשהו היגיון.
מכה וחומר לא. מכה וחומר, זה לא
טקסטואלי. אני מדבר על המידות הטקסטואליות, אלה ודאי שזה נכון. אני מדבר להפך, אם כתובה איזושהי מילה בשטר, ואני לא יודע מה המשמעות, יש לי כמה אפשרויות. אז אני אשווה את זה למקום אחר שמופיע את אותה מילה. נשמע מאוד סביר. לא בטוח שזה נכון. אבל זאת ודאי ברירת מחדל סבירה אם אין לי פרשנות אחרת.
זה גילוי מילתא, זה בעניין אב, או זה גזירה
שווה?
זה לא גם גילוי מילתא, וזה גם בעניין אב.
לא, גילוי מילתא זה גילוי של גזירה שווה. גילוי מילתא זה גזירה שווה שמגלה פירוש של מילה ולא מגלה הלכה.
הנחת היסוד ששטר הוא דבר שמדקדקים בו בקפידה.
כן, זה ברור, זה כבר כתוב בגמרא. זה כבר ברור שגם זה כבר כתוב בגמרא. אבל פה הנקודה היא שלדקדק פירושו לדרוש ביוד ג' מידות הדעת, לא סתם לדקדק כמו שאתה יכול, פשוט לא סתם להבין מה כתוב שם. יש בכל מאוד מקומות, בקיצור יש פה דוגמאות שונות.
ב-32 זה גם טוב, לא?
מה?
גם ב-32.
לא משנה, אני לא חושב שהוא מתכוון דווקא ל-13 האלה. טוב, אז בעצם עכשיו אני רוצה לראות
את הבעלה ולראות איך אנחנו עושים את זה. שניהם טקסטים, שניהם דורשים באותה מידה, אבל כמו שאני מבין את ההיגיון של המידות האלה בשטר, אני מבין את זה גם בתורה.
כן, אבל עדיין נדמה לי, למרות שבמקום אחד מצאתי אפילו איזה דקדוק באיזה מידה דרש לדרוש, ברוב המקרים לא מתכוונים לזה. כלומר, תראה, אם הוא עשה דוגמה ואחרי זה יכליל אותה, אנחנו גם צריכים להכליל. אבל אם לא יתחיל עכשיו לספור צדדים ולהגיד יש כלל ופרט וכלל, אז זה 4 צדדים, להוריד 1, זה 3 צדדים, וככה, אני לא חושב שמישהו יעשה לך תעלול כזה לגבי שטרות. אבל בתורה כן עושים, וכאן אני מגיע לנקודה שאמרתי קודם, שנכון שהמידה הזאת, מה שהגידו שאלה קודם, נכון שהמידה הזאת יכול להיות שיש בה היגיון לשוני. אם האדם מדבר ככה, אז זה סביר לפרש אותו באופן הזה. אבל כאן יש יותר מזה, זאת גם מידה שהיא הלכה למשה מסיני. כי התורה אמרה לי גם, היא עסקה את זה לתוך דפוסים חדים, מוגדרים. לפחות אחרי המשגה אנחנו חושבים שזה דפוסים חדים ומוגדרים. ואחרי כבר התורה אומרת לי, תעבוד עם המתמטיקה. 3 צדדים, 2 צדדים, צד אחד. את זה כבר לא עושים בשטרות. אז ברור שהתורה הלכה צעד אחד יותר רחוק, מאשר סתם לתת לי עוד מכשיר יש להבין לשון שמדברים. יש פה איזשהו מכשיר שהוא ייחודי לטקסט התורני. טקסט המקראי, בסדר? וזה הספציפיות, זאת אומרת, לדרוש פרט וכלל באופן כללי, זה הגיוני בכל מקום.
זה התורה?
אבל זה לא ספציפי, צד אחד, 2 צדדים, 3 צדדים, זה כבר אופי מן ה...
זה התורה או זה רבי ישמעאל או זה...
זה כל מה שאמרה דיברנו עד עכשיו, אני חושב שזאת איזושהי המשגה שנולדת, אבל על בסיס מה שעשו קודם באופן אינטואיטיבי.
תורה שבעל
פה. עכשיו...
עם מה השפל שלו?
בואו ניקח דוגמה יותר קונקרטית כדי לראות איך העסק הזה עובד עם הצדדים הרלוונטיים. בוא נניח שנותנים לי משהו שמשה רבינו הוא דוגמה. אומרים לי, כל מי שדומה למשה רבינו, זה איזושהי צורה. ואני צריך עכשיו להכליל את העניין הזה. סתם דוגמה, רק בשביל ה...
בן שלי הוא גם משה בן יוקבד.
אוקיי. אז עכשיו, השאלה היא, מה זה נקרא דומה למשה רבינו? מה זה הצדדים? בעצם מה אנחנו מחפשים? אנחנו בשלב ראשון מחפשים מהם הצדדים הרלוונטיים. מה המאפיינים הרלוונטיים של משה רבינו? איך נדע? יש המון מאפיינים. מה יקבע את המאפיינים הרלוונטיים? הקונטקסט. זאת אומרת, תלוי לעניין מה אנחנו עושים את ההכללה הזאת. אם ההכללה הזאת היא לעניין החובה לכבד אותו, אז אין טעם להגיד שזה כל מי שקוראים לו מוישה. זה לא סביר שכל מי שקוראים לו מוישה זה צד רלוונטי לעניין את מי צריך לכבד. לעומת זאת, אולי כל מי שלוי, כן? אולי כל מי שהוא מנהיג, כן? אולי כל מי שהוא בן אמרם, אני לא יודע, כי זו משפחה חשובה. מישהו, לא יודע מה. מה אמרתי עוד, נביא, מנהיג ולוי, כן, בסדר. אולי אלה צדדים רלוונטיים, נכון? אז בואו נניח שאנחנו חושבים שהצדדים הרלוונטיים לאור הטקסט זה שהוא מנהיג, שהוא נביא, שהוא לוי, ושהוא בן אמרם. בסדר? אלה הצדדים הרלוונטיים של משה רבינו. ועכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, עכשיו מה, איך אני עושה את ההרחבה? אז כאן כמובן השאלה היא, מה רדיוס ההכללה? אם ציווי להרחיב כתוב בצורה של כלל ופרט, אז אני צריך רק את מי שדומה למשה רבינו בכל המובנים האלה. במילים אחרות, רק בני אמרם שהיו גם נביאים, גם מנהיגים.
אהרון, מה עם מרים?
בסדר, יש מקום להתבלבל. אבל רק מי שדומה למשה רבינו, תוסיף גם זכר, אז נביא את מרים. רק מי שדומה למשה רבינו בכל הצדדים הרלוונטיים. אם זה כלל ופרט. אם זה כלל ופרט וכלל, אז זה כבר תלוי כמה בת ראודה או כמה דווקא או בת דווקא, אז זה יקבע בכמה צדדים אנחנו נחליט, אבל לא משנה, כל שיטה יודעת בכל מופע מקראי בכמה להחליט. עכשיו, איך אני בעצם עושה את זה? תראו, כאן אני צריך לחליט בשתי סיטואציות. אני יכול לשאול את עצמי שאלה הלכתית ספציפית, וזה הבדל במי שכותב שולחן ערוך ובמי שכותב תשובה. תשובה הלכתית, זאת הקדמה נורא יפה, אני חושב, להבדל הפונקציונלי בין שני הז'אנרים האלה. אם אני רוצה למצוא, נגיד שואלים אותי, תגיד, גם ינקלה, צריך לכבד אותו, כמו משה רבינו, מה אני בעצם אמור לעשות? ונגיד שהמבנה הוא כלל ופרט וכלל. אז נגיד שכלל ופרט וכלל, אני דורש אותו בהתרדף, זאת אומרת שני צדדים, בסדר? אז מה התשובה? אני אבדוק, האם בינקלה יש שניים מתוך ארבעת הצדדים האלה, נכון? אם יש בו לפחות שניים מארבעת הצדדים האלה, אז גם אותו צריך לכבד, אוקיי? אם זה מבנה של פרט וכלל, אז מספיק צד אחד. אם הוא דומה למשה רבינו במשהו, צריך לכבד אותו. לכן, כשאני רוצה לכתוב תשובה הלכתית, לקבל הכרעה על מקרה מסוים, זאת הדרך הכי טובה לעשות את זה. תרשמו את הצדדים, המופע המקראי אומר לכם, בכמה צדדים צריך להרחיב, ותבדקו על המקרה שלפניכם כמה צדדים יש. אבל עכשיו תשאלו שאלה אחרת, אני רוצה עכשיו לכתוב את השולחן ערוך. לא לפסוק לגבי מקרה מסוים שבא לפניי. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לקבוע מי זאת הקבוצה שלגביה אנחנו חייבים בכבוד, נכון? כי אני צריך לקבוע את העיקרון הכללי, לא להחליט לגבי מישהו שבא לפניי האם הוא נכלל בקבוצה הזאת או לא. שזה בדיוק מקביל להגדרה אקסטנציונלית ואינטנציונלית. אני לא צריך להחליט לגבי כל אחד האם הוא נכלל בקבוצה או לא. אני רוצה להבין מה מאפיין את הקבוצה, לתת להגדרה אינטנציונלית. מה התכונות שמגדירות את עברי הקבוצה הזאת? זה מה שקורה כשבאים לכתוב שולחן ערוך, נכון? איך עושים את זה? אז בשביל לעשות את הדבר הזה, יש לנו שתי דרכים. נגיד שנקרא להם באותיות האלה לתכונות. בעצם כשאני רוצה לכתוב את הקבוצה שדומה בשני צדדים, אני אעשה את זה ככה. כל הצמדים, נכון? כל החיתוכים של צמדים.
B ו-C.
משהו?
C ו-D.
אוקיי. אז כן, זה בעצם מספר הקומבינציות האלה זה שמיצוי קומבינטורי פשוט, זה 4 מה-2. זה 4 מה-2.
זה תמיד נכון, אם אני רוצה לבחור N צדדים מתוך N צדדים, אז זה תמיד N עצרת, חלקי N מינוס M עצרת, כפול M עצרת. ככה אני יודע כמה קבוצות אני צריך לקחת בחשבון, כמה ייחודים כאלה, וזה השולחן ערוך. אני רק קצת מסובך השולחן ערוך הזה, נכון? לך תגיד עכשיו לכולם, כל מי שהוא או מנהיג וגם נביא, או שהוא מנהיג ולוי, או שהוא נביא ולוי, או שהוא נביא ובן אמרם, מסובך, נכון? אז בואו נעשה את זה באופן אחר. בשביל שולחן ערוך לא כדאי לעשות את זה ככה. אם בא לפני מישהו פרטי, אני יכול לעשות את זה ככה. אני פשוט אפרוק את התכונות האלה ואני אראה איזה תכונות יש בו. אם יש בו שתי תכונות לפחות, אז הוא בפנים. נכון? היו לי לעשות את השולחן ערוך, זה מסובך. לכן אני מחפש הגדרה אחרת. והגדרה אינטנציונלית של הגדרה אקסטנציונלית. משהו דרך התכונות, זאת הייתה הגדרה דרך התכונות, הגדרה אינטנציונלית, נכון? אני אעשה הגדרה אקסטנציונלית, ומה שאני אעשה זה את הדבר הבא. אני אעשה לך סיפה דיאגר בין... נביאים, נביאים ולוויים, בסדר? עכשיו, בני אמרם, זה כנראה זה. נכון? מה זה בעצם אומר הדיאגרמה? מה זאת? הדיאגרמה הזאת בעצם אומרת הלוויים, הנביאים והמנהיגים אף אחד לא כלול בשני. זה קבוצות שיש להם חיתוך חלקי. כל שתיים מהשלוש האלה יש להם חיתוך חלקי. בני אמרם הם כמובן כולם לוויים. הם לא יוצאים מחוץ לעיגול הלוויים. אבל הם יכולים להיות נביאים ויכולים להיות מנהיגים וגם יכולים להיות שלו. אוקיי? אז לכן בני אמרם זה בעצם העיגול הזה. בסדר? עכשיו אני שואל את עצמי, מה זה שני צדדים? אמרנו שאני מחפש משה רבנו יושב כאן, נכון? הוא גם בן אמרם, הוא גם לוי, הוא גם נביא והוא גם מנהיג. אז הוא יושב כאן. עכשיו אני שואל את עצמי, מי זאת הקבוצה שאני מרחיב סביבו? אז אם אני אומר שצריך ארבעה צדדים, אז יש לי בעצם כלל ופרט, אז זה. נכון? איך אני עושה את זה? אני פשוט מסתכל לכמה עיגולים זה שייך. או אם תסתכלו על העיגולים האלה כדפים שמונחים אחד על השני, תעשו פה חור ותראו דרך אם הוא עובר. אם הוא עובר דרך כן, אם הוא עובר דרך ארבעה דפים, אז יש פה ארבעה צדדים. אם אני עכשיו אומר, לא, המבנה הוא כלל ופרט הוא כלל בכמה דווקא, זה שלושה צדדים. בסדר? אז שלושה צדדים, אז בואו נראה, שלושה צדדים זה כמובן פה, מה יש לנו פה? זה שלושה צדדים, זה שלושה צדדים, וזה שלושה צדדים, נכון? אז זה בעצם כל המעברר הזה, מה שחסר לנו פה, זה בדיוק שלושה צדדים. אז מה זה שני צדדים? שני צדדים ירחיב אותי כנראה לפה ולפה. בצד אחד, זה
נביא מנהיג.
מה?
נביא מנהיג.
וצד אחד זה יכניס את כולם. עכשיו, תשימו לב מה שקורה כאן. נגיד, ניקח את שני הצדדים. מה זה שני צדדים? שני צדדים זה בעצם גם זה, גם זה. וגם זה, נכון? שני צדדים, שלושה וארבעה זה תמיד טוב, זה לפחות שני צדדים, נכון? כל מי שדומה לפחות בשני צדדים. עכשיו תראו, כל הביטוי הארוך שכתבתי קודם, תראו כמה פשוט יותר הוא נראה. אני עכשיו אכתוב את התוצאה של הדבר הזה באופן פורמלי, אז אני רואה שזה בסך הכל, כל מי שהוא נביא ומנהיג, לא אכפת לי אם הוא בן אמרם או לא בן אמרם, מה זה מעניין? כל מי שנביא ומנהיג מכלל אותו, נכון? כבר חסכתי המון קבוצות. כל מי שהוא נביא ולוי, כל מי שהוא מנהיג, ובעצם לא צריך בכלל את קבוצת הלווים. רגע, לא, כן צריך, יש פה את זה. כן. או ש... וכאן יש את הקבוצות של מנהיג ולוי, וזה כבר מכניס גם את שני אלה, לא צריך להכניס אותם, וכן הלאה. ואז בעצם יש לנו, בואו נראה את זה ככה, יש לנו כל חיתוך, זה בין אמרם זה D. אז יש לנו A, B ו-C, A חיתוך עם B, A חיתוך עם C ו-B חיתוך עם C. נכון? זה כבר מחסר לי 1, 2, 3. מה שעוד חסר לי זה בני אמרם. נכון? כי בני אמרם כולם נמצאים. אם תרצו תחליפו גם את בני. זהו. במקום השישה ייחודים של חיתוכים, בעצם יש לי פה רק 4 קבוצות. 3 חיתוכים ועוד קבוצה. זה יותר פשוט. עכשיו כאן הדיאגרמה יחסית מסובכת. ככל שהדיאגרמה היא מסובכת יותר, אני אחסוך פחות בטכניקה הזאת. אבל אם אתם עושים דיאגרמה כזאת...
למה? אתה פחות יותר.
מה?
עשית דיאגרמה כזאת, אתה פחות יותר.
מה?
השיטה הקודמת...
ככל שיש פחות חפיפות,
החיסכון נובע מהחפיפות.
בדיוק.
אתה לא נעלם.
או מהחפיפות או מהזרות, להפך. זאת אומרת, שני דברים יכולים להביא לחיסכון. תראו, בואו ניקח לדבר כזה. בואו ניקח לדבר כזה.
אם יש אזור שנופל תחת שתי הגדרות,
בדיוק,
חשבתי.
משאיתה
זאת, אתה מסתפק באחד
ובאחד. תסתכלו פה. זה הכי תכון המקסימלית, זאת הדיאגרמה הכי פשוטה, היא קונצנטרית, כאילו מרכז משותף לכל האיגודים. דיאגרמה קונצנטרית זה הכי תכון הכי גדול. בואו ננסה לראות איך כותבים את זה. A, B ו-C. אם הייתי רוצה לעשות את החיתוכים, אז הייתי אומר, אני רוצה כל מה שדומה בשני צדדים, נכון? השני צדדים זה AC, BC ו-AC, זה שלושה חיתוכים. פה מה אני אומר?
B.
מה שדומה בשני צדדים, סך הכל בי. זאת אומרת, בדיאגרמה קונצנטרית אנחנו מיד רואים את החיסכון, מי שרוצה לסוף שולחן ערוך, עדיף שישתמש בשיטה הזאת, לא בשיטה המפורטת, וזה בעצם, הדבר הזה בעצם אומר שאני מסתכל על האלמנטים, בוא נכנס את האקסטנציה, לא רק האינטנציה. זאת נקודה חשובה. לכן אני קורא לזה הגדרה דרך האקסטנציה. כי איך ציירתי את הדיאגרמה בן? הדיאגרמה בן הזאת ציירתי, דרך היכרות עם האלמנטים שמופיעים כאן. ואם אני יודע שכל האלמנטים שיש להם את התכונה C בעצם גם יש להם את התכונה B, אז אני יודע שזה קונצנטרי. ואם אני יודע שכל אלה שיש להם את B, יש להם גם את R, גם זה קונצנטרי. זאת אומרת, את הציור הזה אני חייב לעשות דרך התבוננות על האקסטנציה, על האלמנטים. ולכן בעצם הדרך הזאת היא דרך האקסטנציה והיא יותר פשוטה במקרה הזה. מה קורה פה? המקרה הזה לא מחסוך כלום. זה A, B, אני רוצה משהו דומה בשני צדדים. אז לא, זה תלוי, לא זה ממש סוכלו. אם אני רוצה דמיון בצד אחד, אני לא אסוכלו. זה עוזר, עוזר, עוזר. עוד כמו שאני כותב בשיטה הקודמת, נכון? אבל אם אני רוצה דמיון בשני צדדים, אז פה יהיו שלושה חיתוכים, נכון? A וגם B, B וגם C, A וגם C. אבל מה התוצאה? מה דומה בשני צדדים? אין. שום דבר לא דומה בשני צדדים. אין משהו שהוא גם B וגם A, או גם B וגם C, נכון? אז זה גם חוסך בעצם, זה תלוי מה, תלוי בכמה צדדים אני נמצא. אוקיי, אז למעשה, נקודה חשובה שאני רוצה שתשימו אליה לב פה, כי היא מאוד מבלבלת, אנחנו ככה נראה את הלבנו את הבא שלה. התיאור הזה, למרות ש-C נכלל בתוך B, כל מי שנמצא פה, נגיד, נחזור חזרה לפרי מפרי ובלד בלדות הארץ. בסדר? אם אני אומר, בעלי חיים ובלד בלדות הארץ. אוקיי? אז כל בעלי החיים הם בלד בלדות הארץ, נגיד לצורך הדיון, לא משנה כרגע מה. אז בעצם זה נראה כמו דמיון של משהו אחד, רק בעלי חיים. כל מישהו בעל חיים הוא גם בלד בלדות הארץ. אבל לא, בטכניקה הזאת זה נשאר שני צדדים. אני צריך לזכור את זה. למרות שזאת קבוצה אחת שמוכלת בתוך השנייה, זה שני צדדים, כיוון שאנחנו הולכים על פי האינטנציה, לא האקסטנציה. אנחנו הולכים על פי התכנים, והתכנים של להיות בלד בלדות הארץ ולהיות בעל חיים הם תכנים שונים. לכן כל האלמנטים האלה יש להם שתי תכונות שהן דומות לפרט שלנו, לא אחת. למרות שבאקסטנציה, מבחינת ההיקף זה לא ישנה. בסך הכל מגדיל קבוצה אחת, את הקבוצה הפנימית. בסדר? במקומות יותר מסובכים אנחנו נראה, זה צריך להיזהר לא להתבלבל עם זה. אז לכן מה שקובע בעצם את ההגדרה של העיגולים ואת הצדדים זאת האינטנציה. אנחנו משתמשים פה באקסטנציה כדי לפשט את התוצאה. אבל אם אנחנו עושים אותי על פי האינטנציה. טוב, נעצור כאן. אני עכשיו הבא יהיה כבר איזושהי דוגמה יותר מפורטת. איפה המקסואלית, ואחרי זה נראה את זה בסוגיית חולים. אני אקח סוגיה בחולים ואני אקח לדעת את התוצאה.